לקרוא שוב מההתחלה, יש לנו גם איזה שתי הערות השלמה למה שנאמר כאן. זה תורה הפי. הנה ידוע שגדול השלום. השם עוד לעמו איתנו, השם יברך את עמו בשלום. הנה ידוע שגדול השלום, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. ומהו השלום? שמחבר תרי הפכים. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה בפסוק עושה שלום ממרומיו, כי זה המלאך מאש וזה ממים, שהם תרי הפכים, כי מים מחבר אש, והקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם ומחברם יחד. שלום זה יכולת לחבר בין הפכים, וזה כבר הערכנו ששלום זה לא רק שלילת המלחמה, שזה יכול להיות על ידי זה שיש צד אחד שהוא מתגבר וצד שני שהוא כאילו כבוש ומושתק. השלום באמת זה שיש שני מקומות, יש שני בני אדם, יש שני אישיות, ובכל אופן הם חיים בשלום. וזה חסד וגבורה שנמצאים ביחד, שהם שני הפכים. הקדוש ברוך הוא עושה שלום ממרומיו, שיש בחינה של אש, יש בחינה של מים. מים חסד, אש זה גבורה, ועל ידי השלום שניהם מתחברים. וגם זה הזכרנו ששמיים זה חיבור של אש ומים, זה בעצמו השמיים הם שלום. הוא אומר שזה בחינת יוסף. אני פה נוסיף, כי אחר כך זה ירמוז את זה, שיש יעקב ויש יוסף. וידוע בספירות שיעקב הוא התפארת, ויוסף הוא היסוד. כל מי שהיה בקבר יוסף אתמול, אז בטח היה הדבר הזה נוכח, צדיק יסוד עולם. ומופיע שהם, הקו הזה של התפארת ושל היסוד, זה הקווים שמחברים, שהתפארת הוא מחבר בין החסד והגבורה, שגם זה נמשל בגוף של שתי הידיים, והשילוב ביניהם זה בעצם התפארת. אשר תפארת היא, מתי יש פאר? כשדברים שונים משתלבים ביחד, אז יש פאר. ויוסף, ואני אומר על כל הדברים האלה, על פי מה שמובהר בזוהר, עם פירוש הסולם, שזוהר שהוא מפנה אליו בהמשך. יוסף הוא הוו, שהוא היסוד, והוא גם אותו דבר, כמו שהתפארת מחברת בין שתי צדדים, גם הוא מחבר בין נצח ועוד. נצח ועוד זה שתי הרגליים, היסוד זה כאילו בעצם הקו האמצעי, ויש כאן שוב חיבור בין שני הפכים, בין שני עולמות, וזהו השלום. פה באמת מחבר את זה, למרות שהחיבור בין אש ומים, הנה אולי ככה יותר מפרטים, זה יותר הבחינה של יעקב, אבל זה יוסף. אלה תולדות יעקב יוסף. יוסף ממשיך את המהלך של יעקב. הוא בחינת יוסף, כי יוסף מחבר תרי הפכים, חסדים וגבורות. כך נאמר ביוסף, ויביא יוסף את דיבתם רעה. מה? למה יוסף מחבר חסדים וגבורות? זאת אומרת, באופן פשוט תפארת זה חיבור של חסד וגבורה. אבל גם השתי הקומות שמתחת, הנצח ועוד, אחד הוא כנגד החסד, אחד כנגד הגבורה. מה שמפתיע זה פשטות הנצח זה החסד, והעוד זה הגבורה, זה התהפכות. כי נצח, במובן הפשוט זה ניצחון. ועוד זה הקרנה כזאת. אני רוצה שמה שאמר פעם יהודי שפה ניהל את המדינה, הקדוש ברוך הוא מנהל, אבל נאמר שאיפוק זה כוח, כן? אז לכאורה בנצח ועוד, הנצח זה התפשטות של הכוח, והעוד זה התגברות עליו. מי יש לו הוד? מי שיש לו עוצמה, אבל הוא לא מוציא אותה סתם. זה הוד. אני חושב שזה כבר הסברה, אבל אומרים זה קשור ל... מבחינה הזאת של הגבורה. אז הוא בעצמו מסביר. לכך נאמר ביוסף, ויביא יוסף את דיבתם רע, מבחינת גבורות. שהוא כאילו מידת הדין, כשמאל דוחה. את החיים יבחים מבקש, מבחינת חסדים. כי ימין מקרבת וכתיב, כי ימין מקרבת. וכתיב יוסף הוא השליט, מבחינת גבורות. הוא המשביר לכל עם הארץ, זה מבחינת חסדים. נאמר אצלו, ויקראו לפניו אברך. ויש רש"י אב בחוכמה ורך בשנים. שהוא מוכין לגדלות וקטנות, שהם מבחינת חסדים וגבורות. מוכין לגדלות, חסדים, מוכין לקטנות, גבורות. אז שוב, הכוח של יוסף זה היכולת לחבר בין הדברים, לעשות שלום בין הדברים, וזה בעצם הכוח שלו להיות מלך. בעצם מלך זה מי שמסוגל להיות גם להחזיק במידה הזאת וגם במידה הזאת לפי הצורך. אם הוא כאילו נוטה באופן קיצוני למידה אחת, זה פוגע מאוד במלכות שלו. לכן העצה למלך זה להיות קצת בבחינת אונית פיילוס. הוא צריך לא להתרגש. כלומר, אם הוא לוקח ללב, כלומר, אם הוא לוקח ללב מתוך מחשבה, מתוך מוחין, מתוך החלטה, בסדר. אבל אם הוא כאילו משהו כבר תופס אותו, זה לא עמדה של מלך. אז זה יצא לראש הממשלה שלנו, שלא התרגש. אפשר לפעמים להתחשב, אפשר לפעמים לעשות, להציב גבול. צריך לעשות לפעמים קצת, לפתוח את החגורה, לחלק קצת לאזרחים, לפעמים צריך לשמור על הקופה של המדינה. אבל העיקר זה שלהיות ביישוב דעת. שזה בעצם השלום הזה. זה כאילו לא נכנע לאף כוח, אלא אתה יכול להשתמש בשניהם. ברור שאם גם אחד הוא רק מחזיק ב... לא, לא ישברו אותי, לא מחזיק, לא מתפעל במובן הקיצוני הזה, זה גם צד אחד. זה באמת היכולת להיות ביישוב הדעת ולהשתמש בכוחות לפי הצורך. זה רק עוד הערה, שזה מה שאנשים אוהבים. למרות שכל הזמן לוחצים על מנהיג, שהוא מנסה למשוך אותו, שהוא כבר יאבד את השיווי משקל שלו וילך אחרי. אבל ברגע שהוא יעשה את זה, לא יערך אותו. אם הוא ישמור על השיווי משקל, יערך אותו. כי אחרי הכל זה מה שבאמת רוצים. טוב. עד כאן עצות. או לימוד. וזה בחינת קידוש השם. כי קידוש השם הוא גם כן בחינת חסדים וגבורות. כי מתחילה הוא נתלהב בשלובין דרך ימותת, וזו בחינת חסדים. אז אמרנו שזה התלהבות, אבל שבה אדם מרגיש שהוא גודל. ככה צריך להנית. אחר כך מתגבר על יצרו, מוסר את נפשו למות על קידוש השם, זו בחינת גבורות, שזו בחינת שלום, בחינת יוסף קנה. אז גם על זה לומר שה... אני לא זוכר עכשיו את הלשון המדויקת, אבל בזמנו הבאנו סיפור מהיהודי, אני חושב, מהיהודי הקדוש, למדנו קצת בחורף, נערים של פסיסחאפ, אז שפעם הוא דיבר לפני קהל גדול, והיה שם התלהבות עצומה וחום עצום, ואז אמר שכל מה שדיברנו לא שווה כלום, נאמרת איזו עירת שמיים אחת פשוטה. אני חושב את המשפט שהוא אמר, אבל כאילו פתאום עשה איזה מין תנועה הפוכה. כל הזמן היה מין משהו מאוד... מרומה, מאוד משמח, מאוד זה, ופתאום, אבל כאילו את כל זה אני מוכן לבטל, ביחס לכל המהלך הנפשי הזה, אני מוכן לקבל עול. כמו שאז נערנו, אז יש כמה סיפורים כאלה אצל היהודי, שהוא כאילו אף פעם לא התמסר, לא התמכר רק לצד אחד, אלא תמיד היה יכול להחזיק את השיווי משקל גם לצד השני. אז אני נזכר שאתה שומע גם דרשה, שתיקן שלמה המלך נטילת ידיים ועירובין, יצא בת קול ואמרה, אם חכם בני, ישמח ליבי גם אני. אז הוא הסביר שעירובין זה שאדם מעורב עם הבריאות, נטילת ידיים זה שיכול מתי שהוא צריך ברגע אחד, כאילו כל העולם בעיניו לא חשוב כלום. אבל שניהם, עירובין ונטילת ידיים. אז כשהוא בנה את המדרגה הזאת, באמת היה מלך, יצא בת קול ואמרה, אם חכם בני, אשמח לבי גם אני, שזה מלך שהשלום שלו. אז זה גם התגבר על יצרו. הוא מוסר את נפשו למות על קידוש השם, עם כל ההתרחבות וההתמלות הלב של האהבה, יכול את כל זה לוותר בשביל דבר שהוא יותר גדול. יכול להיות שהמסירות נפש פה, למרות שכתוב למות, וזה רואים בהמשך וזה כפשוטו, ויצא אדם גדול, הרב זצ"ל מתאר מאגרות איזו תקופה שהוא היה מאוד רוצה להתמסר לעניינים הפנימיים שלו, לכל ההגות הרוחנית, למעיין הפנימי שכל הזמן נבע, ובאו אליו הרבה אנשים, בתקופת לונדון כנראה, בשוויץ יחסית היה לו שקט. שוויץ היה איזה שנתיים, כמעט בלי שום דאגת ציבור. חוץ ממשהו ניסה ככה גם להתייחס לדברים שקורים בארץ ובמקומות אחרים, אבל ביום יום לא. זה היה זמן פנוי. שלב הרב סודה אמר שלמד את כל התורה פעמיים ביחד עם אביו. אבל כשבא לונדון היה עסוק. כי שוב שוב, אני היה רב קהילה, והמון המון בקשות ותרדות. ואז הוא אומר במכתב כמה זה קשה לו. שכל הזמן גוזלים את זמנו ומדברים על זה ועל זה, והדברים פעוטים. ואז הוא אומר, אבל מי יודע, האם אין בזה אור תחיית המתים? דווקא בהתעסקות הזאת עם הצרכים הקטנים של האנשים, צריך לראות הלשון, דקדק, מה בדיוק הוא מתכוון בזה. אז נראה שזה סוג של מסירות נפש, כן? שלעומת המקום שהלב ככה מתרחב, של לב שלו, של אדם גדול, עם כל היכולת להתרחב ולעיין, אז כאילו לוותר על כל זה בשביל הצרכים הקטנים של הציבור, שזה כאילו קטן ממנו, אבל בעצם יש צד שזה כאילו, משומע, משקף מדרגה מאוד גבוהה, אור תחיית המתים. גם במציאות הגופנית, יש נשמה, לא רק בעולם הרוחני. זה גם יכול להיות סוג של מסירות נפש. ונכך אפילו פושעי ישראל הראו את נפשם למות על קדוש השם. כי ישראל עלה במחשבה. ואפילו פושעי ישראל, גם הם עלו במחשבה. וכשעדיין הוא מכונה בשם ישראל, יש השם יתברך תענוג גדול ממנו, כמו שכתוב, ישראל אשר בך אתפאר. שרוצים להפריד אותו מבחינה זו, ישראל, שהיא בחינת וו כנודע, ואי אפשר לקרוא אותו בלא וו שנייה, שהוא בחינת יוסף, ותכף ומיד יתעורר בו בחינה זו למסור נפשו כנה. כן, אז זה שני הוווים האלה, אני תכף אציין את המקור, פירוש. כי כל אחד מישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ונקרא פושעי ישראל, כפי שחטא ישראל הוא, מאחר שנקרא עדיין בשם ישראל, שהוא בחינת וו כנל, על כן יש בו בחינת יוסף גם כן, כן, הוו הזה זה קו האמצע, זה וו החיבור, שמחברת גם מלמטה למעלה, וגם בין שני הפכים. כי וו אי אפשר לקרותה בלא וו שנייה. כמו שקוראים את המילה וו, אז יש בה וו, שני וווים. וו הגלויה והוו הנסתרת. אמרנו שישראל הוא בחינת וו, הגלויה. ושזה הקו של התפארת, כמו שהזכרנו מקודם. מקושר בו וו שנייה שהוא בחינת יוסף, כי ישראל ויוסף כאחד אז לכידוע, וזה באמת בזוהר, שם מבואר מה שהזכרנו, שם ובפירוש, שזה שני הוווים, ישראל ויוסף. נמצא, אפשר להגיד שיעקב הוא האמת, הוא מידת האמת, הוא האמת של עם ישראל, הרי מיתתו שלמה. אילו יעקב, הוא מבטא את המקום הטהור והנקי של עם ישראל, שאין בו את התערובת בכלל של אומות העולם. זאת אומרת, הנקודה הפנימית, נקודה המבוררת, הסולת. אם אברהם ויצחק מבטאים אולי גם את המגמה העליונה, שבסוף עם ישראל ישפיע גם על כל העמים, יעקב זה בית ישראל פנימה. ויוסף זה כאילו איזו נקודה אולי אפילו פנימית של יעקב, כי זה יוסף מתגלה מסירות נפש, בצורה יותר אולי בולטת. מסתבר שגם אצל יעקב אפשר לראות את זה, אבל אצל יוסף זה כאילו מצב חריג, מצב מאוד חריף, שהוא צריך למסור את הנפש, להתגבר על יצרו שם במצרים, שאף אחד לא נמצא, אפשר להגיד, זה באמת אותה נקודה, כאילו זה נקודת ישראל, אבל במקום של המסירות נפש. נמצא שבכל אחד מישראל מקושר בו בחינת יוסף, שום בחינת שלום, בחינת קידוש השם כנן. ועל כן תכף כשרוצים להעבירו על דעת חס בשלום, להפרידו מבחינת ישראל, נתעורר בו תכף בחינת יוסף שמקושר בישראל, שהוא בחינת מסירת נפש על קידוש השם. דיינו שלובין דרך ימותה, מנרמותה ליצרו למות על קידוש השם, שזו בחינת שלום מבחינת יוסף קנה. כן, אז באמת בתורה כאן מבואר למה זה שלום, כי זה ייחוד בין שתי כוחות. הוא מאחד בין האהבה לבין הגבורה. אולי יוסף אפשר להוסיף ולדרוש שיעקב הוא מבחינת קו האמצע. כמו שאמרנו, זו העמדה הישראלית הנקייה. לכן זה ממש האמצע. וזה השלום. אבל, כאילו, אני מציג את זה כשאלה ותשובה. כמו שעל פנחס כתוב, אני נותן לו את בריתי שלום. באופן פשוט, פנחס עושה ההפך משלום. מעשה של קנאות, מעשה של מסירות נפש. וגם יוסף קצת. יש קצת שאנחנו פחות אולי רואים אצלו את ה... בגילוי, את השלום. כי למה זה שמסירות נפש? זה מסירות נפש, אבל למה זה מתחבר למילה שלום? שלום זה שהכל בסדר. מה שצריך פה לוותר על משהו. וגם אולי מול האחים. אז אולי לדרוש קצת ולומר שהבחינה של יעקב, שדווקא היא בחינה ממצאת, הרי יש בה מצד אחד דבר הכי עליון, שהוא לא שום קצה, לייחוד בין שניהם, שזה השלום. אבל בבחינה הזאת יכול להיות גם בעיה, כאילו זה יכול להיות שאתה כולל את שניהם, זה יכול להיות שאתה שום דבר. ושבאמת יעקב זה מעניין, שהרבה פעמים הוא כאילו מאביו שמר את הדבר. הוא לא דופק על השולחן. חכה לראות מה יקרה. אחר כך במעשה שכם, מחריש יעקב עד בועם. אז כאילו באמת הוא לא איש מלחמות. הוא גם... מה?
הוא עוקב אחר הדברים, יעקב.
עוקב, יפה. השם יעקב. אז הוא שומר. וכאילו, היית מצפה, יאללה, תעשה משהו, תנהיג. וזה, עכשיו, זה גם עמדה שלו כאיש שלום, גם הוא לסב. כן. הוא לא מחפש את הדרך איך לנצח אותו במלחמה. הוא מנסה לפייס אותו. מראו באמת, כי איש שלום, דווקא מתוך זה שהוא כולל את הכל, אז הוא לא חייב להתנגש עם אף כוח. יש לו מקום ליוסף, יש לו מקום לאחים, בסופו של דבר. אז יכול להיות שהבחינה הזאת יכולה להיות חסרה אלמלא התוספת של יוסף. כי הבחינה הזאת שהיא בעצם כוללת את הכל, אבל כאילו יכולה להיות משהו קצת כללי מדי. כאילו רפוי כביכול, ויוסף הוא שירות נפש, כאילו יוסף הוא מדווקאיות.
איפה זה מגיע הרי? כל האמת של שירות
נפש
זה
מתוקח של השינות בין הצדים
והגבורות,
אז
איפה
הוא
מגיע
כוח
נוסף?
זה חבל
לסירות נפש, זה יכול יותר למה? לא רק לצד לגבורות. למעלה. אז מה אתה שואל?
מה קרה אם
מתאסף
עוד אחד של בחינת ישראל? עוד אחד של
תסתכל על ישראל? תראה שוב, באופן אמיתי, המסירות נפש היא לא ההפך השלום. כאילו עכשיו אנחנו הוספנו משהו שלא לא מתוך מה שכתוב. הוספנו שמסירות נפש משלימה כאילו את השלום. מה שכתוב כאן שהמסירות נפש היא בעצמה שלום. כי זה ייחוד של חסד וגבורה. אני הייתי אומר, ופה להתקשר מה שאנחנו הוספנו, משהו יותר מפורש בכתובים, בדברי חכמים וחידותם, זה שהמסירות נפש זה המקום העמוק של השלום. כלומר, המקום שמאחד בין הפכים הוא באמת מקום מאוד עליון. באמת נוגע ב... אם נדבר קו האמצע הזה, התפארת, היסוד, מה, תמשוך אותו למעלה, באמת מגיע לעין. אני נזכר מה זה, קצת התחבר לסוף התורה הקודמת. חושב שהזכרנו את הסיפור הזה, שאחד בא למגיד מזריץ' היה עשיר גדול, שמע על המגיד מזריץ', בא אליו, הוא מובן בליקוטי מאורן. ואז פתאום, באמת נורא התלהב, גילה את המגיד, הפך לתלמידו, עשה אותו לרבו, אבל אז הוא התחיל לרדת בשירות שלו מטה-מטה, שמה שנייה אני מרוד. הרבה זמן הוא התאפק, אמר באמת, זה לא העיקר, שיהיה לי מעמד בינוני אפילו, לא משנה, העיקר שיש לי רבק כזה. הרי המצב עוד יותר מחמיר, אז הוא נכנס לשאול. הוא שאל את המגיד מזריץ', למה זה קרה לי? למה דווקא מאז שאני מכיר את כבודו, ותורתו, פתאום ירדתי מנכסי. אמר לו שכתוב, הוא רוצה להחכים ידרים, הוא רוצה להשאיר יצפין, ששולחן בצפון ונורא בדרום. אז אתה בהתחלה היית בצד של היצפין, של העשיר. החלטת לבוא ללמוד פה חוכמה, התחלת ללכת לעניין של יחכים, ידרים. אבל אז עושר אין. מה העצה של להיות את שניהם? להיות בבחינת עין. כאילו ענווה. ואז זה כולל את שני המקומות בבת אחת. אז באמת המקום שכולל את כל המקומות, זה מקום שהוא באמת למעלה, זה המקום של מסירות נפש. הרי אדם, התורה הזאת במידה רבה מתחברת לי לתורה נוספת, לתורה נלבב. תורה נלבב מדבר שם, אני חושב שהזכרנו את זה, מחלוקת לשם שמיים. אדם שמסוגל לחלוק לשם שמיים, הרי זה כבר סוג של התעלות על עצמו. מה הוא אומר? הוא אומר, העמדה המסוימת שאני מחזיק בה, לא בזה תלויים החיים שלי. כי אם אני מקבל שיש גם צדק בצד השני, אני מתווכח איתו. אבל שזה גם דברי אלוקים חיים, אז אני אומר, זה לא כל העולם מה שאני אומר, כי מה שאני אומר זה לבוש, יש משהו יותר גדול, יש שמיים, שזה מרחב שכולל אותי ואותו, ואנחנו רק לבוש. אז אם אלה, אתה, לבוש הזה, אתה לא לוקח אותו קשה כל כך, אתה לא רואה שמישהו מחוץ לו, אתה נלחם איתו עד גמר. נכון, זה מחלוקת לשם שמיים. עכשיו זה בעצמו סוג של מסירות נפש, הוא מוכן להשתחרר מהלבוש המסוים. מסירות נפש גמורה זה בכלל, כאילו שהוא לא רואה את כל ה... גדר החיים כאן, בזה תלוי העסק. זה רק לבוש, משהו יותר גדול ויותר כללי. כלל העולה, שיוסף הוא בחינת השלום. בשלום הוא כלי שילדו בו יבוא כל השפעות וברכות לישראל. זאת אומרת, יוסף הוא המשביר לכל הארץ. בכוונתו יתברך שמו בזה, כדי שיוכל כל אדם הישראלי לדבר דיבורים של קדושה, לפני השם יתברך. מהי קדושה? חוכמה. כי חוכמה נקרא קדושה כנודע. באמת כתוב, מה זה קודש? קודש זה חוכמה, מילה בגרמי. זה מופיע באורות הקודש חלק ב'. בהתחלה נזיר מביא את הזוהר הזה, זה הזוהר שמצוין פה, זוהר אחרי.
מה זה קודש?
קדושה זה דעת, משהו אחר. המתגלה בקדושה, נכון. חשבתי שאפשר להגיד שיש קודש, יש קדושה ויש לשון הקודש. אז קודש זה החוכמה. קדושה, אפשר דעת, אפשר עוד משהו. ולשון הקודש, מלכות. אבל קודש זה, הקדוש אומר, זה מילתא בגרמי, דבר עצמי. כאילו זה המציאות. שהיא מציאות מצד שהיא בעצמה מציאות. שלא כמו כל המציאות בעולם שלנו, שהיא תלויה, כל דבר תלוי בדבר אחר. כל דבר, הגדר שלו תלוי בזה שמוגדר לעומת משהו אחר. הקודש הוא הדבר בעצמו.
קודש זה אחד.
כמו שלהבדיל הפילוסופים אמרו, דבר כמו שהוא, הוא הדבר כשלעצמו. זה הקודש.
הקודש גם מגדיר.
מה? קדושה זה הופעה.
הדבר הזה הוא קודש.
מה?
כשאתה אומר קודש, אז הדבר הוא קודש בעצמו. אתה מגדיר את הדבר, אז אתה אומר קדושה, זה רק הופעה.
זה
הופעה
מהדבר
עצמו,
שהקודש הוא נכנס לעבוד. זה נכון, שקדושה היא הופעה. אבל למה אני קורא קודש? אתה אומר דבר הזה, מה זה הדבר הזה? מה? מה זה הדבר הזה שזה שקוראים לו קודש? זה החוכמה. במאורות הקודש, אני מכיר. ההכרה לבדה. זה הדבר כשלעצמו, זה כמעט לא נתפס בשכל רגיל. כאילו תחילת ההכרה, אם אפשר להגיד את זה. אז זה הקודש. אדרבה, הוא ההגדרה שלו שהוא לא בגדר. זה הביטוי מילתא בגרמא. דבר שתולי בעצמו ולא בשום דבר אחר, דבר שאין לו הגדרים. כי אנחנו, איך אנחנו מגדירים דברים? כל דבר מבינים אותו בהשוואה למשהו אחר שאנחנו מכירים. אתה יודע, דבר שאתה צריך להבין אותו מצד עצמו. זה תפיסה אחרת, זה יחס אחר של הבנה. זה המציאות. מה שברב נחמן מחויב המציאות, לא אפשרי המציאות. שכל הדברים האחרים הם אפשרי המציאות. שוב, הם תלויים. הוא לא תלוי. נמצא. אז פה אנחנו רוצים לדבר דיבורים של קדושה. אז מהי קדושה? חוכמה. אז זה מה שדייקתם, שאני קודש. טוב, פה באמת הוא לא אולי יבחין. כי חוכמה נקרא קדושה כנודע. בכל אופן, קודש שווה חוכמה, שווה מוחין. ודיבור זה לתת ביטוי בדיבור למוחין. וזהו. מתי מדברים דיבורים של קדושה? וזהו כשאדם מדבר בתורה ותפילה בחוכמה ושכל. מבין ושומע מה ידבר נקרא קדושה. כלומר, כי יש אפשרות שאדם רק חושב. שאדם רק נמצא בעולמות העליונים מחשבתו. ויש אפשרות שהוא רק מדבר, אבל אין מחשבתו עם, ליבו, עם פיו, אין ליבו עם פיו. דיבורים של קדושה זה שהמוח נמצא עם הדיבור. שהוא הכוונה נמצאת בתוך המילים. אז זה נקרא קדושה, ויש להשם יתברך תענוג גדול מזה. כי נבנה מזה מוחין, שהיא חוכמה. והדיבור שהוא בחינת ירושלים. כלומר, נבנה מזה גם מוחין וגם דיבור. בעיקר עליי זה שהשילוב ביניהם, שיש מוח, כלומר, יש פה אישיות חושבת, יש כאן כוח מכיר, אבל זה לא רק נשאר בעולם מופשט, אלא זה בא ידי ביטוי בדיבור. וזה בחינת בונה ירושלים השם. כי ירושלים הוא בחינת דיבור. כמו שכתוב מלכי צדק מלך שלם. מתרגם אונקילוס, מלכת ירושלים. וצדק הוא בחינת דיבור. כמו שכתוב צדק תדברו. והשם הוא בחינת מוכין כנות. אז בונה ירושלים השם. על ידי השם, על ידי הקדושה הפנימית, נמנית ירושלים. שמה זה ירושלים? ירושלים זה הדיבור. ירושלים זה שהמדרגה העליונה הפנימית, נשמת העולם, באה לידי ביטוי, מופיעה. זה דיבור. שמה שיש בעומק הנשמה, בעומק המוח, מופיע חוצה לכיוון של דיבור. וזה ירושלים. וכתוב שכל נביא שלא מוזכר שם, שמו ושם ירוק, הוא מירושלים. גם כתוב מסע גי חיזיון, שזה גי שהכל חוזים עליו, הכל צופים עליו, שזה ירושלים, שעיקר הנבואה בירושלים. כלומר, הדיבור. הנבואה זה המשכה של הדיבור האלוקי. כלומר, יש תוכן, יש אידאה אלוקית, נשמה, איך לא נקרא לזה, שזה מתלבש בדיבור, זה מופיע בתוך העולם. ועיקר, איפה זה מתלבש בדיבור, גם כפשוטו של דיבור, זה בירושלים, דיבור של נבואה. פה אפילו נאמר בצורה עוד יותר שהירושלים היא בעצמה הדיבור. כלומר, ההופעה של הדברים בתוך כלים, מתוך העולם שלנו. זאת אומרת שזה מה שאנחנו הרי מצפים. אז בונה ירושלים השם. מהשם מבחינת מוכין כנודע. שאלתי קצת בחיוך, אבל קצת ברצינות. אם ירושלים זה דיבור, אז מה זה אומן? את זה שרב נחמן דיבר הרבה על עניין של דיבור, כמו כאן, אבל דיבר על התפילה, על התבודדות, על וידוי. אז חשבתי פעם, יש כמה הסברים, אבל אחד ההסברים למה דווקא יש עוצמות שחלק מהאנשים מרגישים דווקא באומן, זה קשור לזה, שיכול להיות שבחוץ לארץ, אם קצת עכשיו דיברנו טיפה בשפה של הספירות, כן? בחוץ לארץ יכול להיות דווקא מהיר עם הספירות לעידנות יותר. כאילו הייתי אומר, אולי אפילו אומן זה בחינת חוכמה, לא יודע, לא יודע. צריך באמת יותר... להביא איזה מקובל, מכוון וזה. אבל ככל שמהיר שם משהו כזה, איזה נקודת... עין, זאת אומרת, רב נחמן פתח אותה, כי זה לא לגמרי בלי שום זה. אבל זה לא דיבור. כאילו, ירושלים זה דיבור. ירושלים זה להביא את כל הדברים האלה לתוך העולם שלנו. עכשיו, יש משהו קסום, דווקא במקום הזה של העין, של החוכמה. לא, רב נחמן דיבר על הלב שמשתוקק ללכת למעיין. סיפורי מעשיות. כלומר, אני רוצה להגיע למעיין. זה מעיין דבר שמאוד מעורר כוסף. תחשבו, שיש צד שהכיסופים של הגאולה הם הפוכים. שהמעיין רוצה ללכת אל הלב. כאילו פה, זה, מהמציאות אתה צמא למה שמעבר למציאות. הגאולה זה המעבר למציאות, צמא להגיע, משתוקק, להיות לו דירה, כן? פה בעולם. זה השתוקקות הפוכה. מה?
איך המילה
אומן בגימטריה זה עין.
מסדר.
קרוב. כן, יכול להיות.
מסדר אותנו. מסדר אותנו.
מה הכוונה? לא, דרש יידרש. דרש יידרש, העיקר זה להגיד, אבל זה משהו בהערה נכון. שיש עוצמות, אגב זה נכון גם לגבי הגויים, לעומת עם ישראל, שבגויים יש עוצמות, גם רוחניות. אצל עם ישראל יש כאילו, אם תרצו אפילו להבדל בין עולם התוהו לעולם התיקון. עולם התוהו כל אחד היה גוואל. עולם התיקון זה ההתקללות, זה שכל הכוחות משתלבים ביחד. השלום הזה שמדובר כאן, הדיבור. אז זה יכול להיות, מסביר קצת את העניינים. זאת אומרת, אפילו יוסף, אפילו יוסף יכול להיות שזו חוויה מיוחדת שאין אותה בכותל. אגב, הפשט הפשוט, למה זה ככה? נגיד יוסף, למה זה יותר, אני לא יודע, אבל אני חושב שחלק יגידו למה זה יותר מהכותל. כי זה חריג, לא? כי זה עניין כזה. גם מישהו פה נסע אתמול. כמה וכמה, יש מישהו שהוא לא נסע. אבל אז א', זה שזה נמצא במקום, בזמן שלא תמיד מגיעים. וגם במקום שיהודים לא זה. המקום הוא כזה מיוחד, זה לא איזה בית הכנסת שגרתי רגיל, זה כאילו, דווקא זה שזה כל כך אחר, זה מה שפותח גם. חוץ מעצם הידיעה הפשוטה שפה הוא יוסף הצדיק וכולי, אבל בסדר, זה גם ליד הכותל, פה היה בית המקדש, כן? וזה, אני חושב שיש גם, להבדיל, יש גם באומן, כן? להבדיל בין קודש לחול, בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. וזה גופה, אני חושב, קשור. זה כאילו מעבר לעולם קצת. ירושלים זה קדושה שנכנסת לתוך העולם. לכן יותר קשה לנו להתגעגע אליה, כי יש איזה טעם מיוחד, שגם היינו צריכים אותו, ולא תתגעגע למשהו שהוא כזה... שהוא לא קשור לחול, כזה מעבר, מעבר לחול. זה קדושה שכאילו מופיעה בתוך העולם, בתוך המציאות, ירושלים היא גם מקום הנבואה, היא גם מקדש מלך, עיר מלוכה. מה זה מלך? מלכות. מה זה מלכות? פוליטיקה. זה, למי יכול האלה שיתחבר לו? עבודת השם היא מלכות. מלכות שיש בה את כל ה... זה. נכון, אז זה מלכות. מלכות בדוד. אבל לא פעם בכלל, מלכות בדוד זה העניין שלה, שהיא לוקחת גם את הימדים האלה של החברה, של המציאות הממשית, ופונה אליהם. זה קדושת ירושלים. זה הגאולה. שדברים יבואו לידי ביטוי, יבואו לידי דיבור. מתי הוא נבנה? בני ירושלים השם. מתי הוא נבנה? שנדחה ישראל, רוצה לומר, מי שהיה נדחה לבחינת ישראל ואחר כך כונס. כלומר, מי שרצו להדיח אותו, המשך מובהר את זה יותר מפורש, מי שרצו להדיח אותו מעם ישראל, והוא מסר את נפשו, שזה בחינת יוסף, התכנס, אז בונה ירושלים השם, אז נהיה השלום, אז נהיה הבניין של ירושלים. ונחזור לענייננו, שידי השלום יכול לדבר דיבורים קדושה ותארה כנל. ושלום מחבר בין המוח לבין הדיבור, בין שני הממדים האלה שהם בעצמם בחינה של חסד וגבורה. והשלום הוא מחבר תרי הפכים כנל, היינו חסדים וגבורות, היינו הוויות שהוא חסדים, כמו שכתוב ימה מצווה הוויה חסדו, ואלוקים הוא גבורות, כי אלוקי הוא מלכות, כמו שכתוב ואלוקים מלכי מקדם ודינה דמלכות הדינה. ולכן גם כן נאמר ביוסף, וידיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. אני זה קצת מה שדיברנו מקודם, שהמלך צריך להיות דווקא בשיווי המשקל הזה. עכשיו פה כתוב שהמלך הוא גבורות. עכשיו נדמה שזה כאילו השאלה אם זה החיצוניות או הפנימיות. זה נכון שמלכות באופן גלוי בולט בעדים. מלך זה כוח. מלך זה מי ש... אמרו בזמנו ששאלו שאלה, האם אפשר לברך אשר חלק מכבודו לבשר ודם, על... זוכר את הפרדוקסיה, נגיד בא לפה קלינטון? אפשר לברך עליו? לא פשוט. מעצמה, בסדר. אז בא לפה חוסן, אמרו שיש מקום לברך. למה? כי מי שבידו להעמיד ולהחיות. זה מלך. מלך שיכול לגזור מחיים. אבל צריך עיון באמת, כי האם אבקה מלך אביון כזה, כן, גם חיצונית, אבל גם אנחנו צריכים להזכיר שם שמיים דווקא על מדינה שמתנהלת באופן הרבה יותר מרושע, והמלך עדיין יכול בהחלטה חד פעמית להרוג מישהו, ולא לכבד מישהו ששולט על מדינה שהיא הרבה הרבה יותר מוסרית, זו שאלה שצריך צריכה עיון. למרות שהנה כן, אתה רואה שקלינטון אפילו במקומו ואפילו בזמנו, היום הוא כבר לשעבר, על דרך המשל, אז צחקו עליו, זלזלו בו, כלומר. זה שהוא לא יכול להעמיד ולהחיות, זה גם אומר שמשהו בכבוד מלכות שלו הוא קצת ככה, אפשר לצחוק ואתה נשאר בחיים. בירדן, אתה צוחק עליו ואתה מסכן את החיים. לא יודע, צריך עיון. אבל בכל אופן, מלכות זה הדין. אבל אם יש את זה החיצוניות של המלכות. הפנימיות של המלכות זה זה שזה קו האמצע. שזה מחבר, מלך במשפט יעמיד ארץ. אבל המלך עצמו חייב לחבר חסד וגבורה. אם הוא רק משפט, זה לא הולך. זה לא יתפוס. כן, אז גם הוויה ואלוקים. ומה מסווה השם חסדו? זה חסד, אלוקים ומלכות, חיבור של השם ואלוקים, זה השלום. ולכן גם כן אמר ביוסף, ובעל הדרך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. ידו הוא בחינת מוחן. כמו שכתוב, שו ידיכם קודש, וקודש הוא ראשית. וראשית היא חוכמה, שוב אותו זוהר, ואמר שהקודש הוא החוכמה, זה המוח. ורגלו בחינת גבורות, כמו שכתוב, צדק יקראו לרגלו. וצדק הוא הדיבור. כמו שאמרנו, למעלה, צדק, תדברו. מדיבור הוא בחינת גבורות. כמו שכתוב בגבורתך, ידברו. אפשר להגיד שזה נמצא את הפסוק כפשוטו. מה זה לא ירים איש את ידו ואת רגלו? סתם, יכול להיות ידו, הכוונה לעשות משהו בעניין הצווים המלכותיים שהיו הכל חותמים בטבעת, אז עכשיו הטבעת אצלך, אף אחד לא יחתום חוץ ממך. זה מוח. ורגלו זה ביצוע, שלא ילכו לעשות שום דבר בלעדיך. אז זה שתי הבחינות האלה של מוח ומעשה, או מוח ו... ההוצאה לפועל של הדברים, שזה הגבורה. כמו שכתוב, וגבורתך, זה דקו הדיבור, ודיבור הוא בחינת גבורות, כמו שכתוב, וגבורתך ידברום, נמצא שכתוב אצל יוסף חסדים וגבורות קנה. ויוסף הוא השלום, מחבר תרי הפכין להיות אחד. ועל ידי זה יבוא ישועות וברכות בגשמיות ורוחניות. כמו שכתוב, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, מתרגום אונקלוס, ותקבלו מאולפן חדת, אומרים שעל ידי הישועה, התשועה, יבוא תורה ואולפן חדת מעת הבורא יתברך, כל אחד כפי מדרגתו. עכשיו אולי צריך פה להוסיף הסברה, כי מה הוא אומר? שכשמתגלה בחינת יוסף, יש חיבור בין המוח לבין הדיבור. ואז מזה נמשכים דיבורים. כאילו, הדיבור בעצם לא יכול להיות בלי שיש שני דברים. שיש גם איזו מחשבה שרוצה, שקיימת, ויש את זה שהיא רוצה להתבטא. בלי השילוב בין שניהם, אין צורך בדיבור ולא מופיע דיבור. אז רק שיש את החיבור בין הממד המאוד פנימי של העולם לבין העולם החיצוני, יש הופעה של דיבור. זה מה שהוא אומר כאן, חיבור של חסד וגבורה. כאשר גבורה היא בעצם לצמצם את הדברים כדי שיופיעו כאן. אז זה מה שכתוב, שנקבל תורה חדשה, דיבורים חדשים, עם העיני הישוע. ממשהו, אולי התכוון לרמוז בהמשך הפסוק, מבחירי צדיקאיה, מה שמפורסם אצלנו, כן? צדיקאיה, יוסף. יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, שיש הופעה של יוסף הצדיק, אז נפתח הדיבור. נפתח הדיבור, הנשמה הפנימית, יש לה דיבורים להידבר ולהתבטא. ואז יש ישועות ויש ברכות, בגשמיות וברוחניות. וזה פירוש. הנה, באמת בסורה, אם תכף נסביר את זה. וזה פירוש, הפסוק השם עוד למו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. היינו כמו שפרש רש"י, שהשם מברך ברכות על ידי כלי שלום, מה שמביא, רש"י אומר שאין לך כלי, מחזיק ברכה, אלא השלום. כשהשם מברך ברכות על ידי כלי שלום, אזי עוז, שיהיה תורה גם כן לעמו ייתן. היינו, תקבלו מולפן חדת. כלומר, כשיש שלום, יש הופעה של תורה. נראה, ביאור העניין, כי על ידי השלום יכולים לדבר דיבורים של קדושה. כי השלום מחבר תרי הפכים, חסדים וגבורות, שזו בחינת יוסף, בחינת מסירות נפש על קידוש השם. בעיקר הקדושה הוא חוכמה המוכן לקדושה, כי חוכמה נקרא קודש כידוע, כי קודש הוא בחינת ראשית, כמו שכתוב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. כן, זה ההתחלה של הדברים, כמו שאמרנו, זה המציאות כמו שהיא, עוד לפני כל ההתפרטות שלה. זה הקודש ישראל להשם, זה הראשית. וכל ראשית הוא קודש בכל מקום. וראשית הוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה. אם תרצו, מי שמכיר, מהר"ל, נצח ישראל, פרק ג' פורסם, מדבר על הראשית. מהו הראשית? הוא שואל את השאלה, איך מאחד יצא ריבוי? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא השפיע ראשית והכל משלים את הראשית. אז הראשית זה הקודש, זה החוכמה. והכל, זה כל מה שמצטרף. אז באמת נקודת השורש של המציאות, שהיא אחת, ועזרתה, מעזרתה, על ידה, כל המציאות מתאחדת להיות אחד. וזה קודש ישראל להשם. ישראל הם ראשית. תורה היא ראשית. וכשאדם זוכה מדבר דיבורים קדושים של תורה ותפילה, הוא מכניס כל מוחו וחוכמתו ודעתו בתוך הדיבורים, דהיינו שמקשר מחשבתו היטב לדיבורים, הוא מבין ושומע מה שהוא מדבר, זהו בחינת קודש. ויש להשם מנברך תענוג גדול מזה. שוב, למה תענוג? שמת לב שהביטוי תענוג הוא סוכר פה כבר כמה פעמים בתורה הזאת. מוזכר תענוג שיש לקדוש ברוך הוא מפושעי ישראל, תענוג גדול. אנחנו עושים את נפשם על קידוש השם. וגם אחר כך שאמר דבר דומה למה שהוא אומר כאן, אדם מדבר דיבורים של קדושה, יש השם יתברך, תענוג גדול מזה. מה הביטוי תענוג? ושוב, תקשור למה שדיברנו מקודם, זה יש את הלב. כאילו מתי יש תענוג? כשיש רצון מאוד גדול שהוא מתמלא, יש תענוג. אז יש את הלב שמשתוקק למעיין. נגיד שהוא יצליח להגיע, אין לו תענוג. אבל יש את המעיין שמשתוקק ללב. כשהוא מצליח להגיע ללב, גם כן יש לו תענוג. זה התענוג של הקדוש ברוך הוא. שהוא התאווה להיות לו דירה. התחתונים, להיות לו דירה בעולם. וכשזה קורה, יש לו תענוג גדול. זאת אומרת, שיש לו מלאכים, מסרפים, עוד דיברו על זה צדיקים. יש לו מלאכים, מסרפים, והם עובדים לפניו, אבל כל מה שהוא רוצה, דווקא במקום הרחוק, דווקא במקום של האדם, שהתנה אותך על השמיים, ובכל אופן, זה דווקא מאדיר שמך בכל הארץ. זה הרצון המיוחד שלו, וזה התענוג שלו. זה כמו מלך בשר ודם, שאם נגיד מלך או ממשלה או מי שיהיה, אז הוא ישמע מאלה שנפגשים איתו, שהם ככה מחמיאים לו, מפרגנים לו, זה לא... יעשה לו קצת נחת, נגיד אפילו שזה יהיה בכנות. אבל אם נגיד ילך פעם ברחוב, אז הוא שומע שני אנשים מסעדה אומרים, תשמע ראש הממשלה הזה, חבל על הזמן. הוא בסדר. דווקא שזה מרחוק, דווקא זה מקום מפתיע, לא צפוי. זה עושה שמחה גדולה. זה חיבור בין דברים. כן, וזהו בחינת שלום. שבחינת התחברות חסדים וגבורות. שהוא מחבר ומקשר החוכמה והמוחין שבחינת חסדים כנן לדיבור שהוא בחינת גבורות כנן וזו בחינת יוסף כנן ועל כן נאמר ביוסף ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו כי יוסף הוא כלול מבחינת ידים ורגליים שהם בחינת החוכמה והדיבור כי ידין ידיים ובחינת חוכמה בחינת קודש כמו שכתוב שיהיו ידיכם קודש ורגליים זה בחינת הדיבור כנן. על כן צריכים לעסוק בתורה, בעבודת השם, במסירת נפש, בפרט בשעת התפילה, שעיקר שלמות התפילה הוא להתפלל במסירות נפש, שיחווה למסור את נפשו על קידוש השם. הרי מה זה פושע ישראל שמסור את נפשו על קידוש השם? כל מה שיש אצל הקדוש ברוך הוא, יש גם אצלנו. נכון, הרבה פעמים יש סיפורים יפים כאלה. היה גם בשואה, גם זה. דווקא אנשים שכל השנה היו בכלל לא בעניין ולא זה, פתאום באיזה רגע של אמת, אז דווקא האיש הכי הזה, הוא פתאום מתעורר, הוא פתאום ככה מרים את המורל של כולם, הוא פתאום מגלה מסירות נפש על קידוש השם. אז לא יודע מי מכם שלפעמים נתקל בסיפורים האלה, זה עושה התרגשות מיוחדת בבינה. יותר ממה שאתה קורא על מישהו שהוא כל ימיו הוא צדיק ומשתוקק וכו'. נגיד אפילו, נגיד יש רבי עקיבא שכל ימיו היה מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי וזה ודאי פשטות מרומם אותנו. אבל יש את הסיפור, מה שאבי, שליט על השם מביא את זה, אני חושב שכמה שנים ונסתם גם מזמנכם, את ה... מיירח את ריח בגדיו, אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו. מכירים, יקום משטרורות ויוסי משוטה, שאחד שם מהמתייבנים, אמרו לו, שהוא שיתף פעולה עם היוונים, אמרו לו, תיכנס לבית המקדש, תעזור לנו להוציא את השלל. לא יודע, אולי קצת פחדו, קצת יראה או איזה דבר אחר. אז רצו להיעזר במישהו דווקא משלנו, אז הוא נכנס, ואמרו לו, דבר אחד אתה יכול לקחת לעצמך. נכנס והוציא מנורה. אמרו לו, זה לא יפה לידיעות להשתמש. והוא התעקש. לא מוכן לתת להם את זה. עד שמינו אותו ויסרו אותו. כאילו המעבר הזה, מזה שהוא היה בכלל בוגד, ופתאום הוא נתפס לו כל היום, העניין של ישראל, פתאום זה נגע בו, זה עושה, גם בלב שלנו מרגישים איזה תענוג שהוא שונה מסיפור האדם גדול וצדיק וכו' וכו'. למה? כי זה זה שהדברים מהירים אפילו במקומות הכי רחוקים, עד כדי שזה מפתיע. וזה התענוג של הקדוש ברוך הוא. דווקא עם פושעי ישראל שמוסרים את נפשם על קדושת השם. זה אומר, עיקר שלמות התפילה הוא להתפלל במסירות נפש, שחווה למסור נפשו על קידוש השם. כי מסירת נפש על קידוש השם, בוודאי מרוצה כל אחד מישראל, אפילו הקל שבקלים. כמו שכבר ראינו בחוש, בדורות שלפנינו, שכמה אנשים קלים ופחותים מסרו נפשם, ומתו על קידוש השם אשרי להם. ותכף כשמרוצה למסור נפשו על קידוש השם, מתעורר בחינת שלום, בחינת יוסף כנ"ל. ועל ידי זה יכולים לדבר. הנה, מסירות נפש הוא בעצמו חיבור בין המוחין לבין העולם שלנו, ואז הוא מעורר עוד חיבורים, שאדם יוכל מתוך המוח, מתוך החוכמה הפנימית שבתוכו, להתבטא, לדבר. זה ממשיך דיבורים. על ידי זה יכולים לדבר אדם לקשר המחשבה אל הדיבור, שזה עיקר הקדושה כנ"ל, שזוכים לזה על ידי שלום כנ"ל. זה בונה ירושלים השם. ירושלים, מבחינת הדיבור, כנ"ל, אשר מבחינת מוחין, היום נזכות לקשר המוח אל הדיבור, שזהו מבחינת בוני ירושלים השם, שהמוחים בונים הדיבור לקדושה, זה זוכים על ידי נדחי ישראל לכנס. זה מבחינת מסירות נפש על קידוש השם, שכל הנדחים מקדושת ישראל, שרוצים להעבירה מלדת חס ושלום, על זה נתעוררים תכף ומוסרים נפשם על קידוש השם. נמצא שעל ידי קידוש השם, נכנסים כל הנדחים מקדושת ישראל לתוך הקדושה, שזהו בחינת נדחי ישראל לכנס. ועל ידי זה בונה ירושלים השם. קידוש השם הוא בחינת שלום. שעל ידי זה יכולים לקשר המחשבה אל הדיבור, שזהו בחינת בונה ירושלים השם. נשלים את הדברים מיד. רק נזכיר עוד דבר, שזה אולי מה שיוסף משלים אצל יעקב. יעקב כולו הוא החיבור הזה, הוא חיבור בין חרב וגבורה, הוא חיבור בין שמיים וארץ. יעקב זה סולם מוצב הארצה, בראשו מגיע השמיים. יעקב זה לקחת את השמיים, להביא אותם לתוך העולם הזה. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים, בית המקדש, שתהיה שכינה. אבל לפעמים החיבור הזה יכול כאילו להיות חסר, יכול להיפגם, משהו ברצף הזה, בין השמיים וארץ, הוא לא פשוט. קודם דיברנו אולי על חיבור מחסד וגבורה, לפעמים הוא יכול להיות כאילו מקום ניטרלי. חיבור בין שמיים וארץ הוא לא פשוט, כי יש פער. לא כל כך קל לחבר את הארץ לשמיים. זה יכול להיות קצת דומה מה שהערנו. כמו שאדם שהוא בין שני צדדים, אז יש צד אחד ויכול להיות כולל את שניהם. צד שני יכול להיות שהוא כאילו קצת לא זה ולא זה. אז גם בחיבור בין שמיים וארץ, מאוד קשה באמת לעשות את זה, כי אתה יכול או קצת להסחף לשמיים, להיות באש, לעבד של קדושה, נדב ואביהו, משהו כזה שהוא מעבר לכלים, ואז יסעת את הארץ. מה שתיארנו מקודם על התענוג שיש דווקא במקומות תפילה בחוץ לארץ, קצת את המקום הזה, ללכת יותר מדי לשמיים. שמיים יש שם, בחוץ לארץ. ארץ אין שם, ממילא השמיים. אבל יש עד שארץ בעיקר חסר שם. אז זה סכנה אחת. סכנה שנייה, שאתה מחבר את הדברים לארץ, אבל אז זה נהיה כזה חולי, אפור, בלי הרטט של הקדושה. אז איך פותרים את זה? זה אומר מסירות נפש. זה מה שיוסף משלים ליעקב. כשיש מסירות נפש על קידוש השם, מדד אחד בא מתוך מקום מאוד מאוד כאן, ומדד שני, מלא בחיות, מלא בקשר, בגעגוע לשמיים. ולכן נמי, כבר אמרנו שהמסירות נפש יכולה את השני הכיוונים, זה יכול להיות מסירות נפש של פושע ישראל. אפשר להגיד שדווקא פושע ישראל יש לו זכות למסור נפש. כי אם זה חכם גדול שהוא מטפס לשמיים, סליחה, תהיה קצת פה. מה אתה מזניח את הארץ? פושע ישראל את הארץ, יש לו חבל על הזמן. עכשיו, כשהוא נוגע בשמיים, באמת הארץ והשמיים מתחברים. ויכול להיות שאדרבה, המסירות נפש של הצדיק, זה לרדת לפה. זה המסירות נפש. כמו שהזכרנו מקודם בשם הרב, יש בנו המלימלך, שהצדיק הוא... תעסק עם ההמון, זה המסירות נפש שלו. תעסק עם הארץ, עם הצרכים הפשוטים. זה המסירות נפש. כן, אז זה מה שהוא אומר, הייתי זה בונה ירושלים השם, עכשיו אמרנו את הפסקה הזאת, נכון? נמצא, רק נסיים, שיוצא לנו מזה, יצא נפלא על עבודת השם, ובפרט בשעת התפילה, שכשאדם רואה שאינו יכול להתפלל כלל, ומקשר המחשבה לדיבור, אז הזכיר את עצמו שהוא ודאי מרוצה למות על קידוש השם. כאף על פי שהוא כמו שהוא, אפילו מבדיות התחתונה מאוד, לפי דברנו זה לא אפילו, זה בזכות. דווקא בגלל שאתה במקום, במכנה המשותף שיש לך עם פושעי ישראל, ואתה את כל זה מוכן למסור על קידוש השם, ואף על פי כן אם היה רוצה להעבירו על דת לגמרי חס ושלום, בוודאי היה מוסר נפשו על קידוש השם. כי על זה מרוצה אפילו פושעי ישראל למות על קידוש השם, ולא לעבור על דת חס ושלום, כאשר היינו מחוש פעמים אין מספר וקנן. ברור שהיום זה גם מתבטא במסירות נפש על... הגנת עם ישראל, שזה גם רובו ככולו של החלק, של החלקים הבריאים של עם ישראל, יש להם את זה. ותכף שיזכיר את עצמו שרוצה למסור נפשו על קידוש השם, על ידי זה יתעורר בחינת שלום, בחינת יוסף, שבחינת התחברות המוח והדיבור כנל, ועל ידי זה יוכל להתפלל ולקשר המחשבה לדיבור וכנל. לכן שמעתי עם פיו הקדוש שאמר זאת בתוך שיחתו הקדושה, בדבר פשוט, שצריכים להתפלל במסירת נפש. מה? שמה? זה הלשון. מתחילת הצבא, שצריך להתפלל במסירות נפש. פה כזה דרש את זה, שיעלה בדעתו במסירות נפש ממשית. כל אחד, פעם שעברה דיברנו על איך להתעורר, איך לעורר את הרגשות, איך לקחת את הרגשות לחבר אותם לעבודת השם. יצא שכל אחד צריך אולי ללכת בדרך המיוחדת שלו. אבל החוכמה היא לקחת את מעיין הרגשות ולהשתמש בהם. זה שגם פה זה מה שהוא קצת עושה. יש לך איזו נקודת מסירות נפש, יש מקום שתתפרץ בעוצמה של חיים בלתי רגילים. כשאתה יבש בתפילה, תנסה כאילו לקחת מהמקום הזה. אני יודע, אני לא יודע אם כל אחד מאיתנו, דווקא הציור הממשי של מסירות נפש, זה מה שיפתח אותו. צריך פה איזה חוכמת לב, כן? באיזה מקום לנגוע, אבל לגעת באיזשהו מקום, שאם זה היה... לא פעמים חושב. שאם היו אומרים לי, נגיד, שאם אני אעשה... בואו נעשים עכשיו מסע לירושלים שם, כן? נראה, שאם אני אלך שלוש פעמים, מירושלים לתל אביב ברגל, כל הלוך ושוב פעם אחת, נגיד. אז מורידים מישע את ה... אמרנו, אין יותר, ישע יש בישראל, נגמר. זה, הייתי מוכן, ואלה, זה לסבר את האוזן, אולי אפילו יותר. אבל לא, עם משהו לשתות וכולי, אבל כאילו... כלומר, אדם יכול לצאת לעצמו ש... הרבה פעמים המסירות נפש לא מתבטאת כי אין צורך. כרגע זה לא עומד על הפרק, איזה משהו חריג שאני יכול לעשות לטובת העניין. אבל אם הייתי נדרש, הייתי מוכן לעשות... או אפילו ניקח דוגמה אחרת, אני עכשיו מתפדל לכונן לדעת, אם אומרים לו שאם תלך עד לאקו, אז שם יושב איזה חכם, הוא יפתח לך את ה... אולי באמת, לא יודע. הוא יפתח לך את הלב בתורה, חבל הזמן. אז הייתי עושה את זה. אז את המוכנות הזאת תיקח איתך, גם לברכה עצמה אתה חונן. לכן אין דברים אחרים. אפשר אולי לקחת לא רק את המדרגה הכי קיצונית של מסירות נפש, החלה מזה, אולי הכי חזק, גם מדרגות פחות מזה, כאילו להתחבר לאיזה נכונות פנימית יש לי, ואז מתוך זה להביא את הדיבורים של התפילה. והדיבורים של התפילה, כמו שמבואר כאן בכל התורה, הם מבחינת בונה ירושלים השם, את חלק ישראל לכנס, וגם בעזרת השם מביאים למצב הזה, שגם כפשוטו, שמיים וארץ יתחברו, שהקדושה תופיע בתוך העולם, ויהיה ממש בונה ירושלים השם, את חלק ישראל לכנס.